ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים, עם הילה רענן ודוקטור אורלי מיכאלי.
שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק של ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר מקבוצת כללית. אנחנו כאן כרגיל יחד עם מיטב המומחים של שניידר, כל מה שחשוב שאתם ההורים תדעו על הבריאות של הילדים שלכם. אני דוקטור אורלי מיכאלי, מומחית ברפואת ילדים ובאונקולוגיה ילדים, אימא לארבעה, ואיתי הילה רענן, גם אימא וגם אשת תוכן, מקימת קהילת דיבלופי, ייעוץ להורים בתחום התפתחות הילד. אהלן הילה, מה נשמע?
אהלן אורלי, מה שלומך?
תגידי, אנחנו מדברות היום על שפה ודיבור, והמילה הראשונה היא תמיד אבא, שזה נורא מעצבן.
אני, נכון, זה מעצבן, יש לי שלושה ילדים, בין שש, ארבע, והם הלכו לפי הספר ואמרו באמת אבא, והתינוקת שלי בת 5 חודשים, ואני נשבעת שהיא קוראת לי אמא. מה, מה, מה?
אני סקפטית, אבל תכף נשאל את המומחית. אנחנו הולכים לעסוק היום באחד הדברים שהורים הכי מחכים לו, המילים הראשונות של הילד שלנו, או באופן קצת יותר רחב, התפתחות השפה והדיבור. מתי זה תקין שהילד עוד לא מדבר? מתי צריך לדאוג? מתי צריך לטפל בקשיי הגייה, וזה לא סתם נורא חמוד איך שהוא מדבר? נדבר על מה עושה קלינאי תקשורת, מתי באים אליה, איך אפשר ללמד ילד להגות נכון, וגם על מצבים רפואיים שיכולים לגרום לעיכוב בדיבור, ועל כמה חשוב שאנחנו, ההורים, נעזור לילדים לגבש את אוצר המילים העשיר והמגוון שלהם. אז נמצאת איתנו יפעת ניצן, קלינאי תקשורת, מנהלת תחום שפה ודיבור בשניידר. היי יפעת.
שלום.
אנחנו מכירות, כי את לפעמים גם מתעסקת בתחום שלי, ועוזרת לילדים שלנו באונקולוגיה.
מודה באשמה.
אנחנו כמובן נדבר על ילדים בריאים ברוב התוכנית, ואני רוצה אולי להתחיל עם השאלה שעלתה ממה שהילה אמרה. יכול להיות שהילדה שלה בת 5 חודשים אומרת אימא?
צר לי לאכזב, אבל ממש לא.
אני אומרת לך, אני אצלם את זה בווידאו.
לא, לא, זה יכול להיות שהיא אומרת ממה, ומכיוון שאת כנראה האדם הכי קרוב אליה בימים אלה, ובתקופה זו של חייה, את מייחסת את זה אלייך, אבל מדובר בהתפתחות...
זה בעצם לא מילה.
נכון, של המלמול. ומין ניסוי כלים כזה שהיא עושה בעברי ההיגוי שלה, ולומדת להפיק צלילי דיבור שונים.
אז רגע, תעשי לנו סדר, מתי ילד מתחיל לדבר, איך בעצם נבנה את השפה שלו?
ילד נולד עם היכולת להפיק קול, שהוא קול ברובו רפלקסיבי, אוטומטי, בכי, מאוחר יותר הבכי מקבל ככה איזושהי דיפרנציאציה, יש בכי של רעב ובכי של אינוחות, מאוחר יותר מופיעים קולות קצת יותר מגוונים שהם דמויי תנועות, אבל עדיין לא נשמעים ממש כמו דיבור, ובסביבות גיל 7 חודשים, ולפעמים קצת קודם, כמו שהדגמת לנו דרך הבת שלך, מופיעות הברות. בהתחלה הן עברות פחות בשלות, הייצור והתנועה ככה פחות מופרדים, ו... מאוחר יותר יש ממש הברה שהיא כבר הברה שיכולה להרכיב מילה בסופו של התהליך.
מתי זה קורה באמת?
המילה הראשונה מופיעה בממוצע בסביבות גיל שנה. זה יכול להיות קצת קודם, זה יכול להיות קצת אחר כך, והמילה הראשונה היא בעצם שידוך של הברה או שתיים, שמכוונות ל... פריט, או דמות, או סיטואציה.
את רוצה להאמין שזה לא תמיד אבא?
סטטיסטית, כנראה שכן.
אני שכנעתי את עצמי שזה יותר קל להגיד אבא.
זה נכון. אבא לעומת אמא מכיל שתי הברות, שהתנועה שבהן היא זהה. התנועה א. אמא, זה קצת יותר מורכב משום ש... היא מכילה שתי עברות שהתנועה בהן שונה. אז זה דורש הרבה יותר בשלות מבחינה מוטורית. לכן אבא קודם לאימא. אבל לא מסיבות של העדפה אישית. ממש לא.
אילה, את זוכרת מילים שניות אחרי אבא? אצל הילדים?
במבה.
במבה זה טוב. אצלי היה, הראשון היה אימא מילה שנייה. השני היה גם אני, או משהו כזה שכאילו, יש לי אח גדול ואני רוצה גם.
איך את זוכרת את זה? מה
זוכרת כמו כאילו זה היה אתמול, הוא בן 16, כן, זה היה גם אני, אבל לא באמת, כאילו, זה מה שאני פירשתי לפחות. והשלישי, אני נבוכה לומר, היה אייפד. עכשיו רגע, אמרת שאני חוזרת לרצינות, שבגיל שנה בערך המילה הראשונה, מתי זה כבר, כאילו, שנה וחודשיים, זה עוד בסדר שזה יהיה? שנה וארבעה חודשים?
זה לא נכון להתייחס לגילאים, להשגת אבני הדרך בצורה כל כך נוקשה. צריך להסתכל על התמונה הכללית. ילד שבגיל שנה וחודשיים עדיין לא אמר את המילה הראשונה, אבל הוא ילד שמתקשר, והוא ילד שמבין שפה, והוא ילד שמבצע הוראות וממלמל, אז אנחנו הרבה פחות מודאגים מאשר ילד שבגיל שנה וחודשיים עוד לא אמר את המילה הראשונה, אבל הוא גם לא כל כך מתעניין בסביבה שלו, ופחות ממלמל.
כן.
אז צריך להסתכל על התמונה הגדולה.
אז רגע, התחלת לעשות לנו סדר, אמרת בכי בהתחלה בלי מטרה, אחר כך בכי שאומר דברים שונים, אחר כך צלילים, אחר כך התפתחות, כמעט עברות ואז עברות, מה הצעדים הבאים?
הצעדים הבאים הן באמת מילים שמופיעות במקביל למלמול. צירופי עברות או עברות בודדות שמכוונות לפריט מסוים או סיטואציה מסוימת במציאות. עכשיו, מילה לא חייבת להיות מילה תקנית שלמה וכמו שאנחנו שומעים אותה מילדים בוגרים יותר. זה יכול להיות דו לכדור, וזה יכול להיות גם משהו שהוא מאוד ייחודי לילד, אם הוא ממציא איזשהו כינוי למוצץ שלו, או לבקבוק שלו, שממש לא דומה למילה התקנית. כל זמן שזה מופיע בצורה עקבית לאותו פריט,
זאת מילה.
זאת מילה.
ומתי הצירוף מתחיל?
הצירופים מופיעים לקראת גיל שנתיים. זאת אומרת, יש לו הרבה זמן להוסיף מילים בודדות לאוצר המילים שלו. בסביבות גיל שנתיים אנחנו מצפים לצירוף מילים ראשוני, והצירופים הראשוניים הם צירופים לא תחביריים, זאת אומרת יש שם פשוט הצמדה של מילה למילה, זה יכול להיות נעל אימא במובן של נעל של אימא, או אימא תני לי את הנעל, אוקיי?
ומה תגידי להורים לגבי הטבלאות האלה שאנחנו ככה מכירים עם המספר מילים עד גיל כך וכך?
אז כאנשי מקצוע אין לנו דרך אחרת לבחון את הדברים, וזה נכון שיש גם גיל ממוצע לרכישה של כל אבן דרך בשפה, ויש לנו אוצר מילים צפוי בגיל שנה ובגיל שנה וחצי ובגיל שנתיים, והצירופים מתי הם אמורים להופיע ומתי הם אמורים להפוך למשפטים, אבל שוב צריך תמיד להסתכל על התמונה הגדולה, וזה משהו שקלינאי תקשורת יודעת לעשות. האחות בטיפת חלב אולי יכולה להתייחס לדברים בצורה מאוד נקודתית, ובאמת להתייחס רק לכמה הילד עונה על הדרישה לגיל.
מטרתה להטריע.
אבל כן, אבל ברגע שאתה מגיע לאיש מקצוע, אז הוא יסתכל באמת על התמונה הגדולה יותר, ושוב, אם הילד מתקשר ומבין ומבצע הוראות ומתעניין בסביבה, אז אנחנו הרבה הרבה יותר שקטים, גם אם יש עיכוב בהשגת אבן דרך כזו או אחרת בשפה.
אז הנה את ככה לוקחת אותנו לשאלה הבאה, של מה נחשב עיכוב, ואני ככה אתן עוד סעיף לשאלה הזאת, את קלינאית תקשורת. הרבה פעמים שואלים אותי בקהילה, האם מתחת לגיל שנה ניגשים לקלינאית תקשורת? כלומר, האם יש איזשהו עיכוב שאני אוכל לעלות עליו?
לפני גיל שנה אנחנו יכולים לעלות על עיכובים שהם מאוד מאוד משמעותיים ומקיפים, עיכובים שכוללים בעיקר את התקשורת, ילד תינוק, פחות יוצר קשר עין, פחות מושיט ידיים לחפצים, פחות מגלה העדפה לאינטראקציה עם ההורים. כאן אנחנו ניכנס לתמונה גם בגיל 3 חודשים. ילדים שהם בוגרי פגיה והרבה פעמים יש עיכוב בהשגת אבני הדרך התקשורתיות האלה, קליני תקשורת עוקבת אחרי מהשחרור מהפגיעה, ולאורך כל הדרך עד להשלמת הפערים. אז המיתוס הזה שלא פונים לפני גיל שנה, הוא ממש ממש לא נכון. היכולת באמת להעריך שפה ממש, זה רק מרגע שיש שפה ממש. וזה לרוב קורה באמת אחרי גיל שנה. גם הבנה אנחנו יכולים להעריך כבר לקראת גיל שנה, לראות האם הילד מסתכל לכיוון של פריט שאנחנו קוראים בשם שלו, לכיוון של דמות שאנחנו קוראים בשם שלה.
אז בואי באמת רגע נדבר על על ההפרעות שיכולות להיות. הזכרת בעצם דברים שיכולים להתחיל באמת מוקדם, הפרעות תקשורת כוללניות כאלה. אולי נתחיל בעצם בהבדל בין שפה לדיבור.
כן, זאת הבחנה שמאוד מאוד חשוב לעשות. כשאנחנו אומרים דיבור, אנחנו מתכוונים לצד הטכני של ההפקה השפתית. ההפקה הקולית, קודם כל, הקול שנוצר במיתרי הקול, זה משהו שקליני תקשורת גם אמונה עליו, בעיות באמת בהפקה הקולית עצמה. ויש את ההיגוי, צלילי הדיבור, שזה דברים שקורים בחלל הלוע וחלל הפה, הצמדה של אברי היגוי או קירוב של אברי היגוי אחד לשני, והפקה נכונה של הצלילים המדויקים. ויש את השפה, שזה מונח רחב יותר, שמכיל בתוכו גם את הדיבור, אבל גם את באמת כל החלקים השונים של השפה, אוצר המילים, מבנה המשפט, תחביר, דקדוק, וגם כל הנושא של מה שאנחנו קוראים פרגמטיקה מילולית, זאת אומרת היכולת של הילד להשתמש בשפה בהקשרים חברתיים, בין אישיים.
אז מהו עיכוב שפתי כשכבר יש מילים?
זה יכול להיות באמת עיכוב מאוד משמעותי בהופעה של המילה הראשונה מעבר לכמה חודשים. זה קשה מאוד לקמת את זה, ושוב, תמיד צריך להסתכל על התמונה הגדולה. לכל שלב יש את גיל הרכישה שלו. אז אם אין לנו את המילה הראשונה עד גיל שנה פלוס, אז אנחנו יכולים להתחיל לברר את העניין. אם אין לנו אוצר מילים של לפחות 10 מילים בגיל שנה וחצי, אז אנחנו צריכים להתחיל לברר את העניין. אם אין צירופים עד גיל שנתיים, שוב, צריך להיכנס לבירור. זה עדיין לא אומר שיש בעיה, אבל אפשר להתחיל, כן,
יש לנו את אבני הדרך ההתפתחותיות שהן טווח מסוים, וברגע שאנחנו רואים שהילד לא בטווח.
נכון.
תגידי, והורים לא שואלים אותך איך לעשות את זה? כאילו, הם רוצים שהילד יגיד את המינימום של 10, או אם אפשר 100 בגיל שנה וחצי?
אפשר לקדם אותו, כן.
האמת היא שאפשר לקדם שפה בהמון דרכים. קודם כל, הצורה שבה אנחנו מדברים אל הילדים, היא מאוד מקדמת התפתחות שפה. יש הרבה הורים שמתגאים בזה שהם מדברים על הילד כאילו הוא מבוגר, ולמרבה המזל הם לרוב באמת, לא באמת עושים את זה, כי הצורה שבה אנחנו פונים לילדים היא ממש עושה להם את החלוקה של המבע למילים. תחשבו שהילד הוא צריך ללמוד לזהות מילים בתוך רצף של הברות, שהן הדיבור, הוא צריך להבין איפה מילה מתחילה, איפה מילה נגמרת, למה היא מתייחסת במציאות שסביבו. והאופן שבו הורים מדברים אל ילדים, מאוד מאוד תומך בסגמנטציה הזאת, בחלוקה של המסר המילולי למילים, בהכוונה של הילד למה כל מילה מתכוונת. אז זה מאוד תומך בהתפתחות שפה.
הייתה לי שיחה עם קלינאית תקשורת לפני כמה זמן, והיא אמרה לי שהדרך הטובה יותר ללמד תינוקות שפה, זה לא לשבת וללמד את התינוק שפה. כלומר, לא להושיב אותו ועכשיו, הנה אדום, אלא ממש בתוך החיים, ככה יום יום שלנו, לשלב את, את הלימוד הזה.
זה מאוד נכון. חשוב לשיים עבור הילד כל דבר שהוא מתעניין בו, כן, לשיים פירושו לתת שם. בתוך משפט קצר, לא בתוך איזשהו צירוף מאוד מאוד ארוך, ששוב הוא לא יוכל להפיק ממנו, מה זה הפריט הזה? אם אנחנו אומרים, הנה כדור אדום גדול, תן אותו לאבא, אז הוא כבר לא יודע אם הדבר העגול הזה שהוא משחק בו, זה כדור, זה אבא, זה אדום, זה גדול. זה מאוד מאוד חשוב ככה להדגיש את מילת המטרה, וחשובה מאוד גם חזרתיות. זאת אומרת, צריך לחשוף את הילד שוב ושוב לאותם פריטים.
הורים נוטים נורא לעשות את זה בשאלה. זאת אומרת, בוא תוכיח לי שאתה יודע שזה אדום.
כן.
איזה צבע זה?
אז זה משהו שאנחנו תמיד אומרים להורים שמגיעים אלינו, תוציאו את מה זה מהלקסיקון. הרבה יותר יעיל והרבה יותר מקדם התפתחות שפה, זה כשהילד מביא לך משהו, פשוט לשיים אותו, להגיד לו, וואו, הבאת לי דובי, הבאת מכונית. ומשם אפשר להמשיך, כן, ולדבר על הפריט, ולהציג גם את הצבע שלו, ואת החלקים שלו, הנה גלגל, והנה דלת של המכונית.
מה את אומרת על כל המסכים והתוכניות לפעוטות, שמראות להם שזה ברווז צהוב, ו...
אוקיי.
כן, בכלל, מה הורים רוצים לדעת? האם אני יושב את הילד שלי מול מסך, הוא ילמד שפה?
התשובה היא חד משמעית לא. ילדים לומדים מאינטראקציה עם מבוגר. הם לא לומדים מישיבה מול מסכים. הם יכולים לדקלם קצת מתוך הסרטונים שאנחנו מראים להם, אבל זאת לא תהיה למידה. כדי שתהיה למידה, הילד חייב את התיווך של המבוגר, והוא חייב גם להתנסות בעצמו, להפיק את המילה, ולהגיב אליה, ושיהיה מבוגר שיצפה בתגובה שלו, ויגיב אליו בחזרה.
אני אייצא כאן את רופא הילדים, ואגיד שההמלצה של רופא הילדים היא בלי מסכים בכלל, לפני גיל שנתיים.
נכון.
מהסיבה הזאת, אבל מאוד הרבה סיבות. אז בעצם ספר, נכון? אותו...
לגמרי. ספר זה אמצעי נהדר, כן, כן, מגיל לידה. באמת שתינוקות נולדים עם מערכת שמיעה בשלה, והם יכולים להקשיב לסיפורים באמת מגיל לידה. וחשוב מאוד להקריא להם סיפורים, כשהם גדלים קצת יותר, אפשר לשתף אותם, אפשר לבקש מהם להצביע על פריטים בסיפור, ואפילו בשלב מסוים לספר אותו בעצמם, במילים שלהם. זה תרגול נהדר של שפה. אבל פה אנחנו מדברים כבר על גילאי 2.5-3 כמובן.
נגעת בנושא הזה של שמיעה, שלפעמים הוא הגורם להפרעה כלשהי בדיבור או בשפה.
כן, אז קודם כל, לקות שמיעה שהיא חמורה, בוודאי פוגעת בהתפתחות השפה, וזה משהו שצריך לעלות עליו בשלב מוקדם. הליקויים הנפוצים יותר הם ליקויים, מה שנקרא הולכתיים, זאת אומרת, ליקויים שנובעים מנוזלים באוזניים, הצטברות של נוזלים באוזן התיכונה, משהו מאוד מאוד שכיח אצל ילדים, כי העברור של האוזן עדיין לא בסיאו בגילאים האלה, והליקויים האלה הם בדרך כלל ליקויים קלים יחסית. עדיין הם יכולים לגרום לעיכוב מסוים, בעיקר בילדים שיש להם כבר ממילא איזשהו איחור, וחשוב מאוד לעקוב אחרי השמיעה שלהם, ואם צריך גם לבצע ניתוח כפתורים, כדי לנקז את הנוזלים ולעברר את האוזן, כדי שלא יהיה עוד גורם מפריע להתפתחות של השפה.
דיברנו על קשר לשמיעה, מה עם קשר לאכילה?
זה קשר שהוא ככה מאוד תלוי באסכולה שאליה משתייכים. יש כאלה שמאוד מקשרים בין הדיבור לתפקודי הפה האחרים, שזה בעיקר אכילה, ויש כאלה שקצת פחות, אבל אין ספק, האכילה והדיבור עושים שימוש באותם השרירים, באותם המבנים האנטומיים, וקשר ודאי שיש, ולכן קליניות תקשורת, שאמונות על עברי ההיגוי והפקת הכל, גם אמונות על אכילה ובליעה. תוכלי... ועוסקות בזה לא מעט.
תוכלי לדבר איתנו על לשון קשורה, אם אנחנו כבר
בתפקודי הפה.
בתפקודי הפה.
הלשון הקשורה עשויה, עלולה, להפריע ביניקה. וזה באמת משהו שדורש טיפול, אפילו בגיל כמה שבועות, מתירים את הלשון, זה משהו שעושים במרפאה, וזה לא דורש איזושהי הרדמה מיוחדת, אבל באמת צריך להיות בטוחים שהבעיה ביניקה נובעת מהלשון הקשורה. הרבה פעמים יש קצת הבחנת יתר של לשון קשורה, ונוטים עם כל בעיה בהנקה מיד לייחס ללשון ולהתיר אותה. לכולנו יש רקמה שמחברת בין הלשון לרצפת הפה, אז תמיד יש שם...
לא.
בדיוק. אז תמיד יש שם מה לחתוך. השאלה אם צריך לעשות את זה. חשוב מאוד להבין אם בעיית היניקה לא נובעת מריפלוקס, מקשיים במציצה, דברים שהם לא בהכרח קשורים ללשון הקשורה. כן. אז חשוב
לברר... יש מלא הורים שברונים על זה, ואז אתה מתיר את הלשון... לא אתה. וזה לא עוזר, וזה נורא מתסכל.
האכזבה היא גדולה. אם התינוק עם הלשון הקשורה צלח את שלב היניקה, סביר להניח שלא יהיו לו קשיים. לא באכילה בהמשך ולא בהגייה, כי טווח התנועה בלשון שאנחנו זקוקים לו בשביל הגייה של צלילי דיבור הוא מאוד קטן. זה לא משהו שהלשון הקשורה אמורה להפריע לו. ברוב המקרים לא יהיו הפרעות היגוי שנובעות מהלשון הקשורה, גם פה עלולה להיות אכזבה גדולה כשמתירים את הלשון והלמד לא מופיע.
אילה, היו לך לילדים קשיי הגייה? אצלי היה, נניח, במקום למד היה נון, אז הוא מקפץ בין השנוניות. או אחר, קוראים לאמא שלו, לא אורלי, אלא אורי. אוי כזה, אוי.
אז אני לא זוכרת.
אין, באמת?
אני חושבת שיש לי בעיה בזיכרון מאז ההיריון האחרון, אני באמת לא זוכרת כלום, זה בעיה.
מתי זה לא סתם חמוד? מתי זה באמת בעיה?
אז כמו אבני הדרך שדיברנו עליהם בשפה, גם בהגייה יש אבני דרך עם גיל רכישה ידוע וצפוי לכל הגה. Okay, אז אנחנו יודעים למשל שלמד, לא מטפלים לפני גיל 3.5. השורקות לא לפני גיל 6. השורקות, כלומר שין, סמך, זין, צדיק. כן,
אוי
כן,
ואבוי, כן. אז אם בת השמונת שלי אומר שין, שין. צריכה כבר טיפול?
כן, אפשר. אוקיי. אז זה מאוד פשוט.
והגרוניות, רש.
להבחן. רש בגיל 4.
4.
וואלה.
כן, כן, כן. ממש.
כי רק כמה וכמה ילדים גדולים מזה שיש להם בעיות עם רש. את יודעת שפעם רצו שאנשים יגידו את רש.
נכון, קריינים בעיקר.
כן, כן, כן.
אני חושבת שזאת עברית תקנית, לא?
אני לא חושבת.
לא יודעת, אני זוכרת.
רש העברית?
אבא שלי היה, עליו השלום, היה מספר שלא קיבלו אותו לרדיו בגלל זה.
בגלל רש?
אותי כמובן, אם הייתי מעיזה להגיד את זה ברדיו, רש, אז היו מעיפים אותי. אבל רש, באמת זה נראה לי משהו מאוד קשה. כאילו כשאני שומעת אנשים מרקע אנגלוסקסי שמנסים להגיד רש ישראלית, מאוד קשה להם. אז לכן זה מפתיע אותי שאת אומרת שכבר בגיל 4 צריך לדעת איך לעשות את זה.
אין שפה או צליל שהוא קשה יותר מהאחר, הוא קשה למי שלא למד אותו בינקות, בתקופת התפתחות השפה התקנית.
כלומר, לתינוק ישראלי לא יותר קשה מתינוק בריטי.
ממש לא, ממש לא. וגם צלילים שקיימים בשפות אחרות, ואנחנו לא מבינים איך...
זה שאני לא יודעת.
ילד בן שנתיים אומר אותם, זה לא קשה לו. מה שמתפתח בשלב הקריטי של התפתחות השפה, הוא לא קשה. בשלב הזה אפשר ללמוד סינית, יפנית, אפשר ללמוד כל שפה וכל צליל, וזה ישתלב בדיבור בקלי קלות, מה שלא יקרה אם תנסי ללמוד את זה בגיל מבוגר.
בואו באמת נדבר רגע על שפה שנייה, על דו-לשוניות. מה ההמלצה? אני רוצה שהילד שלי ידבר באנגלית.
והאם זה גורם לבעיה בעברית?
אוקיי.
אני מחדדת.
אז קודם כל, ילד בגיל של רכישת השפה, כלומר ילד צעיר, יכול ללמוד 2 ואפילו 3 שפות במקביל, בלי שום קושי. וזה בסדר גמור לחשוף אותו לשתי שפות, אין כל חשש, זה לא אמור לגרום לעיכוב בהתפתחות השפה, ולהפך, זה אפילו גורם לו להיות הרבה יותר מודע שפתית, מה שאנחנו קוראים מודעות מטה-לינגוויסטית, מטה-לשונית.
זה נכון שזה מפתח לו את המוח מעבר לשפה, או שזה כבר סתם מיתוס?
לא, 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 זה כנראה מיתוס. זה לא נותן יתרון אינטלקטואלי כלשהו מעבר לידיעה של שפה נוספת, שזה דבר נהדר, אבל זה משהו שהוא חייב להיות מוקנה על ידי דובר ילידי של אותה שפה. כלומר, אם את לא דוברת אנגלית, נורא רוצה שהילדים שלך ירכשו את השפה האנגלית בגיל צעיר, רצוי שלא תחשפי אותם לאנגלית שלך.
רוצה לדבר עם הילד שלך בשפת האם שלך.
לגמרי.
את יכולה להסביר למה?
כשאתה מדבר אל ילד בשפת האם שלך, אתה מדבר בשפה שהיא טבעית, היא תקינה מפה, כל הבחינות, יש לך גם אוצר מילים עשיר בשפה הזאת בהכרח, יש לך את התחביר והדקדוק בצורה מושלמת, ויש לך גם את כל היכולת לשלב מטען רגשי, ויש לך, אתה מכיר את שירי הילדים בשפה, ואתה יכול להתנהל בשפה בצורה הרבה הרבה יותר נכונה, כדי להקנות אותה לילד שלך.
אז יש בכל זאת דרך, אם אתה לא דובר אנגלית, ואתה רוצה שהילד יהיה fluent in English.
זה קשה אם אין דובר אנגלית, שפת אם, במשפחה הגרעינית.
לא להרשיב אותו מול המסך של
לא, 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 ממש ממש לא, וגם לא לשלוח לחוג אנגלית בגיל 3, כי צריך חשיפה מאוד אינטנסיבית, חוג לא ייתן את זה. חבל, עדיף להשקיע בהשארת העברית מאשר חוג שכזה.
כן. אוקיי, אז בואי נדבר רגע על באמת הטיפול. ברגע שהבנו שיש איזשהו עיכוב שפתי, מה לעשות ואיך זה קורה? איך מגיעים לקלינאי תקשורת?
אז בעצם ילדים עד גיל 9 נמצאים תחת התפתחות הילד. Mm-hmm. וכדי להגיע לקלינאי תקשורת, הם צריכים לעבור איזשהו הליך של קבלה להתפתחות הילד, לוודא גם באמת שאין עיכובים נוספים, כי לפעמים, סטטיסטית, יש לילדים עיכוב בהתפתחות שפה, יש עוד עיכובים, והם צריכים, כן, גם ריפוי בעיסוק, גם פיזיותרפיה. אז זה עובר בדרך כלל דרך התפתחות הילד, רופא הילדים מפנה, ואחרי שהילד רואה רופא התפתחות, הוא מגיע לקלינאי תקשורת, שעושה קודם כל הערכה, עושה אבחון, יש לנו כלים פורמליים שאנחנו משתמשים בהם, שהם באמת קצת כמו הרשימות של טיפת חלב, הטבלאות, שמכניסות את הילד קצת למשבצת, אבל חלק מאוד מאוד חשוב באבחון שלנו זה התצפית על משחק חופשי ומשחק עם ההורה, ואנחנו מנסים גם לראות סרטונים שצולמו בבית אם אפשר, כדי להתרשם עד כמה שיותר מהיכולת של הילד להפיק שפה ולהתנהל בסיטואציות שונות. ובסוף האבחון, אם אנחנו מתרשמים שבאמת קיים עיכוב משמעותי, שלא ייפטר באופן ספונטני, ושזה ילד שצריך באמת הקנייה שיטתית של שפה, אנחנו נזמין אותו לטיפול.
אחת השאלות הכי נפוצות שיש בדיבלופי בהקשר של שפה, זה סביב גילאי 2 כזה 3 מתחיל גמגום.
אז בין גיל 2 ל-5 יש הרבה ילדים שחווים אפיזודות של גמגום, שמופיעות יש מאין. אנחנו לא יודעים למה, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שיש אחוזים מאוד מאוד גבוהים של החלמה ספונטנית מהגמגום הזה. אוקיי? 80% מהילדים בערך לא יישארו מגמגמים. הם יכולים לחוות כמה גלים של גמגום כזה שבא והולך. גמגום זה חזרה על חלקי מילה. זה עצירה על עיצור. זה בלון או כדור.
פעם היו אומרים שזה בגלל שהילד חושב מהר מדי.
אז לא, אז זה נכון לחוסר שטף
התפתחותי.
שזה, כן, זה קצת לפשט את זה, אבל הוא לא חושב מהר מדי, הוא פשוט מדבר לאט מדי. זאת אומרת, השפה לא מדביקה, היכולת שלו לשלוף ולארגן את המסר המילולי, לא מדביקה את יכולת החשיבה שלו.
וזו תופעה מאוד נפוצה.
נכון, לגמרי. וגם הגמגום, גם הגמגום, גם ההיתקעות, גם החזרה על העברות, לפעמים זה אפילו יכול להיות מלווה באביטות גופניות, זה ברוב המקרים זה חולף, ב-80% מהמקרים זה פשוט חולף כמו שזה בא.
וכמה זמן לתת לזה?
אז צריך לתת לזה ככה משהו כמו 3 חודשים, אנחנו אמורים לראות איזושהי דעיכה של גמגום, כלומר שיפור, ואז יכול להיות עוד גל, אבל אנחנו צריכים לראות שיש דעיכה ועלייה, דעיכה, ועד שזה דועך ולא עולה.
מה עם הקשר להפרעה רגשית?
הרבה הורים באמת נוטים לייחס את זה לאיזשהו אירוע, הילד התחיל גן, או משהו נשבר בבית, והילד נורא נבהל, תמיד אפשר למצוא איזה משהו כזה. אבל זה לא הוכח.
תכלס מה שאת אומרת, אנחנו לא יודעים למה זה קורה, אם זה לא חולף אחרי 3 חודשים, זה בעיה.
גם לא בטוח. שוב, אחוזי ההחלמה הספונטנית מגמגום, עד גיל 7 אפילו, הם מאוד מאוד גבוהים. גורמי הסיכון, זה אם יש גמגום במשפחה, שאז הסיכוי שזה ייעלם הוא קצת פחות גבוה, והמין,
בנים
מגמגמים פי 4 יותר מבנות. כן.
רגע, אז מתי, אז בעצם ללכת לקלינאי תקשורת, אם זה לא חולף הילד מעל גיל 7?
אנחנו ממליצים על גמגום שהוא סטטי במשך 3 חודשים, אנחנו ממליצים להגיע לקלינאי תקשורת, שתבצע איזשהו מעקב, הדרכה להורים.
אני אקח אותך לנושא שאני חווה אותו ממש עכשיו, שוב, התחלנו את השידור, סיפרתי שילדתי לפני 5 חודשים, ואני מאוד חיכיתי לחיוך ולקשר עין. זה משהו שאני לא מפחיד, אבל אתה מאוד מאוד מחכה כדי לראות שהכל בסדר.
זה הדבר שהכי מפחיד הורים לדעתי.
אוקיי, בסדר.
אתה צריך נכון. שהילד יראה שיש נכון. לו תקשורת טובה.
כן.
אז אני אשמח שככה נדבר על זה, וגם נגיד עכשיו היא בת 5 חודשים, אז אני מחכה לרגע כבר שהיא תצביע, או תיתן לי ג'סטות. אז בואי נדבר על ג'סטות.
טוב, בגיל 5 חודשים זה קצת מוגזם, לחכות לג'סטות. אז קודם כל חיוך חברתי מופיע בגיל 6 שבועות בערך, ומשם התקשורת הולכת ומשתכללת, בהתחלה זה חיוך, אחר כך מתווסף לזה גם איזשהו הפקה קולית, וג'סטות ממש זה משהו שאנחנו נראה יותר קרוב לגיל 10 חודשים, okay. נראה כבר התחלה של הצבעה, הפניית ראש, וכן, היום זה באמת החשש הכי גדול של הורים, שלילד יש איזושהי הפרעת תקשורת, כי באמת אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד גדולה בכמות הפרעות התקשורת. לא ידוע על איזה רקע זה
התרחש. זאת אומרת, זה לא רק יותר אבחון, זה באמת...
זה לא רק יותר אבחון, זה אבסולוטית עלייה במספרים. אני זוכרת כשהתחלתי לעבוד לפני 30 שנה, היה מגיע אולי פעם בחודש ילד עם חשד להפרעת תקשורת למכון להתפתחות הילד, וזה היה זה מאוד מטלטל וככה כולם דיברו על זה. היום זה כמה ילדים בשבוע.
וואו.
אז כן.
זה עניין של מודעות גבוה יותר? או...
לא רק. זה בהחלט משהו קרה באבולוציה שיש היום יותר מקרים של הפרעות תקשורת.
תגידי, יש בעקבות המלחמה והשבעה באוקטובר יותר הפרעות, לא תקשורת, אבל הפרעות בדיבור, יותר אגרסיה של ילדים?
אני חייבת להגיד שאנחנו לא כל כך חשים בזה, נוצרו כל מיני בעיות לוגיסטיות של ילדים שהיה להם עיכוב גם קודם, והתפנו מבתיהם ולא יכלו להמשיך את הטיפול במקום שבו הם התחילו אותו. אז נוצר הרבה מאוד עומס על מכונים להתפתחות הילד במקומות שקלטו באמת מפונים. אבל התפתחות השפה כשלעצמה, אני מניחה שרק במחקרים ארוכי טווח אפשר יהיה לראות אם זה השפיע באיזשהו אופן.
טוב, מיתוסים, מיתוסים בהתפתחות השפה זה הכי כיף, כמובן.
יאללה, בוא המיתוס. נשבור אותם.
בוא נשבור אותם. את הראשון כבר שברנו דו לשוניות מעכבת שפה, אמרנו ש...
ממש, ממש לא.
אז בנים מתחילים לדבר מאוחר יותר מבנות?
וואו, זה מוקש רציני. כי בעידן הפוליטיקלי קורקטי שלנו, קשה להגיד שמישהו יותר ומישהו פחות וחייב להיות שוויון, ויש גם אפילו מחקרים שמראים שזה אכן מיתוס, ושבנים לא מדברים פחות מבנות או מאוחר יותר מבנות.
אבל
מניסיון קליני, קודם כל, בכלל, הפרעות התפתחותיות יש לילדים יותר מבנות, יותר מילדות, כן. לא רק גמגום. אז זה כבר שם אותם במקום אולי קצת פחות טוב. אבל גם אלה שההתפתחות שלהם תקינה, אני לא חושבת שיש הבדלים בגיל הרכישה של אבני הדרך, אבל כן משהו בשימוש. בנות נוטות להיות יותר ורבליות, וזה
שוב... קשקשניות יש נכון, כאלה שיומרו.
נכון, זה לא מחקרי, זה לא מדעי, זה ניסיון של 30 שנה.
טוב, אז אני בכלל לא קשור לשאלה הזאת, אבל האם ילד שמתחיל לדבר מוקדם יותר, יש מיתוס כזה שהוא, נניח ילד שמתחיל לדבר ממש מוקדם, אז הוא בטח מחונן. עכשיו, אני כמובן לא אומרת, ברור, אני מדברת רק על ילדים שמתפתחים תקין באופן כללי, אבל יש איזשהו קשר בין מנת מסקה להתחלת גיל הדיבור?
יש קשר מוכח בין אוצר מילים לאינטליגנציה. ול-IQ. אבל זה לא אוצר מילים בגיל שנה.
אוקיי.
אוקיי? זה בשלבים יותר מאוחרים. ההיגיון אומר שכן, אין הוכחות אמפיריות לעניין הזה.
יש קשר בין התפתחות השפה להתפתחות מוטורית? נגיד, תינוק שמדבר מוקדם יחסית,
ילך מאוחר?
ילך מאוחר.
לא, ממש לא. מה שכן, אנחנו יכולים לראות לפעמים ילד שכבר התחיל לדבר, ואז הוא מתחיל ללכת, ולפעמים הוא כל כך ממוקד בהליכה, שהוא ישתמש פחות בשפה לתקופה, ואז יחזור. אבל... כן.
קיצור, דברו עם הילדים, תקריאו להם ספרים, תהיו טבעיים, תזרמו ו...
נכון.
ושימו לב אבל, ושימו לב. טוב, הגענו לסיום, אורלי, אני מעבירה את המיקרופון אלייך לעשות את הסיכום של מה שדיברנו עליו.
יקירתי, את כרגע אמרת את זה לדעתי. הסיכום בעיניי, הדבר הכי חשוב שלמדנו כאן, בשיעור שנתנה לנו יפעת, הוא דברו עם הילדים, כאילו, נכון? בסדר, אם יש, קודם כל דיברנו על זה, שאם אנחנו חושבים שיש בעיה, ויש איזשהו עיכוב, להסתכל על התמונה הכללית, נכון. ולא להילחץ.
נכון.
אבל שאם יש איזשהו עיכוב, צריך, יש כמה דברים שצריך לוודא, כמו שדיברנו על שמיעה, לראות האם זה בשפה או בדיבור, ודיברנו על ההבדלם ביניהם, ובעצם קלינאים תקשורת יכולים לעזור גם בזה וגם בזה, אבל אני חושבת שבאמת, הבוטום ליין, פחות מסכים, יותר דיבור, יותר קריאה,
יותר
אינטראקציה.
אני חותמת על כל מילה.
אז זהו, אנחנו מסיימים להפעם. יפעת ניצן, קלינאית תקשורת, מנהלת תחום שפה ודיבור במרכז שניידר. המון המון תודה שהצטרפת אלינו, למדנו המון. ותודה לך, הילה.
תודה לך, אורלי, ותודה לכם שהזנתם. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אשמח שתדרגו אותנו. תודה.
מוזמנים להצטרף אלינו גם ברשתות החברתיות. חפשו מרכז שניידר לרפואת ילדים. נפגש בפרק הבא. התכנים הנאמרים בפרק אינם מהווים ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי. המידע הינו כללי בלבד.
הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.